שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. לקבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא הקישו על הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת יום רביעי, ה-17 באוגוסט 2021. לפני שאני מעביר את זכות הדיבור לגברת סמדר ברבר צדיק, מנכ"ל הבנק, ברצוני לציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע צופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים, הערכות והנחות שונות שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
צהריים טובים לכולם. הבנק הבינלאומי פרסם תוצאות חצי שנתיות לשנת 2021. הרווח הנקי הסתכם ב-677 מיליוני שקלים, זה עלייה של כמעט 100% לעומת המחצית שנה קודמת ב-2020, עם תשואה להון של 15%. מה שאנחנו רואים בדוחות האלה זה קודם כל צמיחה. יש לנו צמיחה באשראי של 6.6% בשנה, במחצית עצמה, מתחילת השנה 4.4%. יש לנו צמיחה בתיק נכסי הלקוחות של הבנק, כאשר בשנה השלמה זה צמיחה של כמעט 33% ובמחצית 9.5%. יש לנו צמיחה בפקדונות, אנחנו רואים פה צמיחה בהכנסות של 6%, צמיחה בעמלות התפעוליות, בעיקר מפעולות של שוק ההון ב-3%, שיפור ביחס היעילות ל-59.5%, כאשר יחס ההון רובד אחד עומד על 11.67%, יחס הון מאוד מאוד גבוה, הבנק צבר הון רב, הוא נמצא באמת ביחס אלימות הון שגבוה ב-3.4% מהמינימום הנדרש, ואנחנו כמובן מקווים שבמהלך השנה, בהתאם להוראות רגולטוריות, נוכל להתחיל לחלק דיבידנד מעבר לדיבידנד שמחולק עכשיו. אחד הגורמים שהביאו ל... עלייה ברווחיות זה החזר הפרשה להפסדי אשראי שעומד על מינוס 0.3% במחצית הזאת לעומת 0.72% במחצית המקבילה אשתקד שנה שעברה והיה בפלוס כמובן גידול בהפרשות עקב הקורונה. אנחנו רואים בעמוד 4 את התוצאה, רווח נקי של 677 מיליוני שקלים, 15% תשואה הזאת לעומת 8.1% תשואה במחצית המקבילה אשתקד. צריך לזכור שהתשואה הזאת מחושבת על הלימות הון מאוד מאוד גבוהה, שכמובן ככל שהון יותר גבוה, אז הרווח חלקי ההון מושפע לרעה, ולכן התשואה הזאת היא תשואה גבוהה על הון מאוד גבוה. אם אנחנו מסתכלים בעמוד 5 על הרבעון השני 2021, לעומת הרבעון השני בשנת 2020, אנחנו רואים גם כאן רווח נקי של 390 מיליוני שקלים, עם גידול של 132% על הרווח הנקי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, תשואה להון של 17.2%. אנחנו רואים גם כאן את הצמיחה, גם הצמיחה באשראי, כאשר גם ברבעון השני לעומת הראשון אנחנו עולים ב-3%, וכמו שראינו במחצית השנה ב-4.4% ובשנה 6.6%, צמיחה בתיק נכסי הלקוחות, אנחנו רואים צמיחה בפקדונות, כאשר מה שיפה לראות שגם חלק מהפקדונות עוברים לשוק ההון, אתם רואים פה את הצמיחה בתיק נכסי הלקוחות של 33% בשנה ו-3.7% בהשוואה לרבעון הקודם. אנחנו רואים צמיחה בעמלות התפעוליות שמשקפות את עלייה בפעילות של הלקוחות בבנק בכל התחומים, גם בשוק ההון, גם בפעילות בכרטיסי האשראי, בפעילות הבנקאית השוטפת, אנחנו רואים פה גידול של 8.4% וצמיחה בהכנסות של 6.2%. גם כאן בשקף 6 אתם רואים את התוצאה, 390 מיליוני שקלים רווח ברבעון השני, 17.2% תשואה, גידול של 36% לעומת הרבעון הקודם, הרבעון הראשון לשנת 2021, וגידול של 132% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כל זה, כמו שהזכרתי קודם לכן, על הון מאוד גבוה. מה שחשוב לראות זה לא רק רבעון או מחצית שנה, אלא כיצד הבנק ממשיך לצמוח באופן מתמשך בחשיבה לטווח ארוך על פני כל השנים האחרונות. אתם רואים בעמוד 7, תמיכה באשראי, ראינו בחצי שנה של 4.4%, אבל בתקופה של 5.5 שנים תמיכה של 32% באשראי, תמיכה בפקדונות הציבור של 41% במהלך 5.5 שנים האחרונות, תיק נכסי הלקוחות של לקוחות הבנק שנמצא בבנק גדל ב-33.5%, עומד על 580 מיליארד שקל, עם גידול של 10% גם במחצית השנה השוטפת, ובמקביל כמובן לכל הפעילות הזאת, גידול יפה מאוד בהכנסות של הבנק ב-20% בחמש שנים האחרונות, ועם תמיכה גם במחצית השנה. התשואה להון של הבנק עקב הגידול בהכנסות והמשך תהליכי ההתייעלות שהקבוצה עשתה עולה בהדרגה ובאופן קונסיסטנטי על פני כל השנים האחרונות, מ-6.5% תשואה להון ב-2015 ל-10.5% ב-2019, מירידה עקב גידול בהפרשות בתקופת הקורונה ב-2020, עדיין על 8.6, ועם 17.2 ברבעון השני 2021, וכמובן בין היתר זה גם תוצאה של שיפור יחס יעילות של הבנק, שתראו את הירידה מ-77.6% ב-2015 ל-59% ברבעון השני 2021. הבנק ממשיך ביישום התוכנית רב השנתית שלו להתייעלות, זה כולל גם תהליכים ריאליים שהבנק עושה, שינויים בדרכי העבודה, דיגיטציה, רובוטיקה שחלק מהתהליכים, וכמובן כל התהליכים האלה מביאים במקביל להתייעלות הקבוצה. נסתכל על דוח רווח והפסד, אני בעמוד 9, סך הכל הכנסות המימון של הבנק עלו ב-8%, אנחנו נפרט את זה בהמשך. אנחנו רואים הכנסה בגין הפסדי אשראי של 137 מיליוני שקלים לעומת הוצאה של 322 במחצית המקבילה אשתקד, זה כמובן שיפר את הרווחיות וכמעט 460 מיליוני שקל ברוטו. ההכנסות מעמלות עולות ב-3%, כאשר הכנסות מעמלות בגין פעילות לקוחות בשוק ההון עולות ב-6%, וזה כמו שראינו עקב הגידול המרשים בתיק נכסי הלקוחות של הבנק, וסך הכל ההכנסות בכללות של הבנק לפני הפרשה להפסדי אשראי גדלו ב-6%. אם אנחנו מסתכלים על ההוצאות, אנחנו רואים עלייה בהוצאות של 4%, אבל עיקר עלייה נובעת בעצם מהפרשה לבונוס בחצי שנה. אם אנחנו מנטרלים את זה, אנחנו נמצאים בעלייה מאוד מינורית. כנ"ל לגבי הוצאות משכורות ונלוות, הגידול הוא של 6%, אבל מרבית הגידול מגיע כולו מהגידול בהפרשה לבונוס. מעבר לכך אנחנו רואים בעצם שמירה על רמת הוצאות יציבה על פני השנים, כאשר אנחנו ממשיכים, כמו שאמרתי קודם לכן, במהלכי ההתייעלות. אני יכולה להגיד שגם עכשיו אנחנו נמצאים בעיצומה של תוכנית פרישה מוקדמת נוספת. שוב, התוכנית היא באה בהמשך לעשייה ריאלית של התייעלות בבנק, כלומר היא פועל יוצא שלה, ואנחנו מצפים שבין 2-3% מהמשרות בבנק יפרשו בעקבות התוכנית פרישה מוקדמת הזו. סך הכל הרווח הרגיל עלה, כמו שראינו פה, ב-83%. בהוצאות המיסים צריך להזכיר ששנה קודמת הייתה לנו הכנסה מיוחדת של גביית של החזר מס של 37 מיליוני שקלים, מה שלא היה לנו השנה, והבנק צמח השנה גם בעקבות ברווחיות שלו, גם בעקבות רווחיות של ויזה קל, שעלתה בחלקנו 31 מיליון שקל נטו, נובע גם כן מאותם סיבות, מצד אחד בעצם ירידה בהפרשות להפסדי אשראי, וגם גידול בפעילות. הרווח הנקי, כמו שראינו קודם לכן, 677 מיליוני שקלים. בואו נסתכל רגע על הרווח מפעילות מימון, אנחנו בעמוד 11, ראינו קודם לכן, סך הכל הכנסות מימון, עלו בכמעט 8%. אבל חלק מהגידול הזה מגיע בעצם מהכנסות מימון שאינם חלק מהפעילות השוטפת, בעיקר פעילות של נוסטרו, החזרי הפרשות לנוסטרו, עליית השוק, גידול בתיק הנוסטרו, וכשאנחנו מנטרלים את ההשפעות שאינה מפעילות שוטפת, אנחנו רואים בעצם שהרווח המימוני מפעילות שוטפת הוא כמעט ללא שינוי. חלק מהגידול ברווח מפעילות מימון נובע גם מהמדד, יש המדד בחצי שנה 1.4%, כאשר במחצית המקבילה השתקד היה מדד שלילי, זה תרם בעצם לגידול ברווח מפעולות מימון של 73 מיליוני שקלים. אם מנטרלים גם את זה, אנחנו רואים בעצם ירידה ברווח מפעילות מימון. ממה היא נובעת? הירידה נובעת כולה בעצם מהירידה בריבית, גם הריבית הדולרית וגם הריבית השקלית. כאן אתם רואים בטבלת הירידה של החצי מול חצי, אנחנו יודעים לדוגמה שהריבית הדולרית בכלל מתקופת תחילת הקורונה ירדה בערך ב-1.5%, הריבית השקלית גם היא ירדה. מאחר ואנחנו בנק שמתמחה בהשקעות של לקוחות, בשוק ההון, בייעוץ, יתרות המזומנים בבנק הבינלאומי, הפקדונות והעו"ש של הלקוחות הם מאוד מאוד גבוהים, הם גבוהים מאוד בהשוואה גם למערכת הבנקאית, גם לגודלו של הבנק. היקף הכספים שמופקד בבנק ישראל של הבנק הבינלאומי היום עומד ב-54 מיליארדי שקלים, שזה גידול של בסביבות 30% מאז השנה הקודמת. לכן כשהריבית יורדת וירדה מאוד חזק, ההשפעה לבנק הבינלאומי בירידה בהכנסות היא גבוהה יותר, אבל בהסתכלות קדימה, מאחר והריבית היום היא מאוד מאוד נמוכה, כשהריבית תתחיל לעלות גם ההשפעה החיובית על הבנק הבינלאומי היא הרבה יותר גדולה, עקב היתרות הגבוהות מאוד שיש לו של פקדונות ועו"ש של לקוחות. אם אנחנו מסתכלים על העמלות התפעוליות, עמוד 12, אנחנו רואים במחצית השנה גידול של 20 מיליוני שקלים, 2.9%. אם אנחנו מסתכלים על הרבעון השני, השנה לעומת הרבעון השני אשתקד, אנחנו רואים כבר גידול של 8.4% בכל תחומי הפעילות. המספרים למטה הם מספרי המחצית השנה, אתם רואים פה את ההכנסות מפעילות שוק ההון בגידול של 6%, וזה מראה את העוצמה של הבנק בכל התחום הזה, עם גידול גם ביתרות וגם בפעילות של הלקוחות. אנחנו רואים ירידה בהכנסות מניהול חשבון שנובעת בעיקרה מתקופת הקורונה וגם מהדיגיטציה, עלייה בהכנסות מכרטיסי אשראי, שאגב עלייה של 15%, וזה מראה בעצם את הגידול בפעילות של הלקוחות בכלל בצריכה ובכרטיסי אשראי. המגמה כאן היא מגמה חיובית של צמיחה, שנובעת מהצמיחה של הבנק ומהפעילות שלו. תיק האשראי של הבנק צמח בשנה האחרונה ב-6.6%, במחצית השנה ב-4.4%, אגב בממוצע במחצית השנה ב-3%, כשהגידול נעשה לקראת הרבעון השני, לכן רואים את היתרות קצה מול יתרה ממוצעת. מה שיפה אבל בצמיחה הזאת, שהיא לא צמיחה בתחום אחד, אלא היא צמיחה בכל תחומי האשראי של הבנק, בפיזור מאוד יפה, לבנק הבינלאומי יש תיק אשראי איכותי וגם מבוזר היטב. אתם רואים בעמוד 14 את הצמיחה, קודם כל באשראי למשקי בית ובנקאות פרטית של 3% בשנה, של 3.2% במחצית הראשונה של 2021. אתם רואים גם את הצמיחה במשכנתאות של 12.6% בשנה ושל 6.4% במחצית השנה, אגב של כמעט 4% ברבעון השני. אתם רואים בעסקים קטנים צמיחה של 10.5%, מתוכם 4% במחצית הראשונה של השנה, אגב וכמעט עוד 4% ברבעון השני של 2021. בעסקים הבינוניים צמיחה של 0.8% עם כמעט 6% במחצית הראשונה של 2021, ובעסקים הגדולים אנחנו רואים צמיחה של כמעט איזון חצי מול חצי, אבל במחצית הראשונה של 2021 צמיחה של 3.2%, אגב ברבעון השני צמיחה של 2%. מה שבולט בעמוד הזה, שהצמיחה של הבנק היא בכל תחומי הפעילות שלו, מהלקוחות הפרטיים, דרך המשכנתות, עסקים קטנים, בינוניים וגדולים, וזה ממשיך את המדיניות של הבנק, של מדיניות אשראי מידתית עם פיזור אשראי לכל תחומי הפעילות. אם מסתכלים על תיק נכסי הלקוחות וכאן היתרות הן ממוצעות, אנחנו רואים קודם כל צמיחה של כמעט 30% בתיק נכסי הלקוחות הממוצע, חצי מול חצי, כמו בשנה האחרונה, כאשר הצמיחה היא גם בפקדונות, אבל עוד יותר בתחום ניירות ערך, וזה מראה באמת את החוזקה של הבנק בכל התחום הזה, מהלקוחות הפרטיים עד פעילות כל הפעילי שוק הון והמוסדיים הגדולים, בכל התחומים, גם במסחר בניירות ערך, גם בשירותי נאמנות, קסטודיאן ותפעול. יש לנו פיזור פעילויות רחב ובעצם פלח שוק גבוה. אנחנו רואים אגב בתיק נכסי לקוחות הפרטיים צמיחה של 14.6% חצי מול חצי, כאשר הצמיחה היא שוב גם בפקדונות וגם בניירות ערך, עם שילוב של גם שירותי ייעוץ מאוד מקצועיים, גם בפרונטלי וגם בדיגיטל. יש לנו ייעוץ דיגיטלי, אני חושב שאנחנו הבנק היחיד שיש לנו את זה, וגם בפעילות עצמאית של לקוחות. אם מסתכלים על תיק נכסי הלקוחות מנקודה לנקודה, אנחנו עומדים כבר היום ב-30 ביוני על 580 מיליארדי שח תיק נכסי הלקוחות, שזה גידול של 33% מנקודה לנקודה. אם נסתכל על הנושא שהתחלתי לדבר עליו בתחילת המצגת, וזה בעצם ההשפעות של הקורונה על תיק האשראי של הבנק, או השפעות על הקורונה על המצב הכלכלי במשק ועל תיק האשראי של הבנק, אנחנו רואים קודם כל שנכון ה-30 ביוני, יש לנו בסך הכל 19 מיליוני שקלים סכומי תשלומים שנדחו. זה סכום זניח, שאגב, התשלומים האלה הם מתוך יתרת אשראי, שבגינו נדחו תשלומים של 207 מיליוני שקלים. גם הסכום הזה הוא זניח בהשוואה בכל היבט אשר הוא. זה מהווה בסך הכל 0.2% מסך הכל האשראי של הבנק. 0.2%, כמעט 0, זה יתרת התשלומים, האשראי שבגינו נדחו תשלומים עקב הקורונה. זאת לעומת 0.5% אגב שהיה ב-31 למרץ, וכמובן היקפים יותר גדולים בתחילת תקופת הקורונה. אם אנחנו מסתכלים על 0.2% הללו, אנחנו רואים שבאשראי צרכני כמעט ואין כבר דחיות, הכל שולם, גם בעסקים בינוניים, ובשאר התחומים דחיות מאוד נמוכות. אם תשוו את זה למערכת הבנקאית, כלומר ארבעת הבנקים האחרים, הם נמצאים היום על 1.72%, ואתם יכולים לראות איך בכל תחום ותחום הבינלאומי, שיעורי הדחיות שלו הם נמוכות מאוד. אני חושבת שהטבלה למטה מדגימה את זה במספרים אבסולוטיים בצורה מאוד טובה. אנחנו ב-30 ביוני 2020, בהחלט הרבעון שבו הבנקים, הרבעון הראשון והשני של 2020 היו הפרשות מאוד גבוהות במערכת הבנקאית. אז יתרת האשראי שבגינו נדחו תשלומים היה כמעט 7 מיליארד שקלים. אתם רואים את הירידה הדרגתית עד מצב שבו נכון להיום, נכון לסוף יוני, אגב זה ממשיך גם בסוף יולי, אבל נכון לסוף יוני אנחנו נמצאים ב-207 מיליוני שקלים. העמוד הבא מראה בעצם את קרית הביטחון, כלומר מהי ההפרשה המאזנית להפסדי אשראי, שבעיקרה היא אגב בגין משבר הקורונה, למרות שזה הפרשה כוללת. אז קודם כל אנחנו רואים, אם מסתכל על המספר האבסולוטי, אנחנו נמצאים היום ב-1.1 מיליארד שקלים, ב-30 ליוני 21, כאשר ב-30 ביוני 20 היינו על מספר מאוד מאוד דומה, כמעט אותו מספר. אתם זוכרים מהעמוד הקודם שב-30 ביוני 20 היינו 7 מיליארד שקל דחיות, אשראי שבגינו היו דחיות, כאשר היום אנחנו רק ב-207 מיליון, ולמרות הכל גובה ההפרשה היא באותה רמה, כמעט באותה רמה של ה-30 ביוני 2020, כמובן הרבה יותר גבוהה מההפרשה טרום הקורונה, שהייתה 930 מיליון ב-31 דצמבר 2019, ואנחנו רואים שלמרות שהקטנו חלק מקרית הביטחון, למרות שהחזרנו חלק מהפסדי האשראי, כי יש לנו הכנסה מהפסדי האשראי, אנחנו רואים שעדיין היום אנחנו נמצאים ב-24% בהפרשה להפסדי האשראי המאזנית, לעומת מה שהיה לפני הקורונה, שזה בהחלט גידול מאוד משמעותי בקרית הביטחון. אם אנחנו מסתכלים על יחס נוסף, שזה יחס הכיסוי, כלומר יתרת ההפרשה להפסדי האשראי מהאשראי ברוטו, אנחנו רואים שאנחנו נמצאים היום ב-1.19, ב-31 למרץ, שזה בעצם היה הקפיצה הגדולה בהפרשה, כי עשינו אותה במאי, עם הרבעון, עם מרץ המאוד בעייתי בקורונה, היה מספר אפילו יותר נמוך, אנחנו רואים גם שאנחנו לא החזרנו בכלל כמעט הפרשות עד סוף 2020, אפילו עד סוף הרבעון הראשון 2021, כלומר זו הייתה בעצם ההחזרה הגבוהה שלנו, ועדיין אנחנו נמצאים בשיעור יחס כיסוי שהוא מאוד דומה לזה שהיה ברבעונים הקשים של הקורונה. זה מראה של הבנק הבינלאומי יש כרית ביטחון נאותה, בעיקר בפרופורציה לאינדיקטור של שיעורי התחיות של האשראי וגם לגבי תיק האשראי האיכותי שלו. ובאמת, אם נראה בשקף 18, אז אתם רואים בעמודה הראשונה שסך הכל ההפרשה של הבנק במחצית השנה היא שלילית, היא עומדת על, כמו זה הכנסה, זה עומד על 137 מיליון שקל הכנסה. עיקר ההפרשה השלילית היא בהפרשה הקבוצתית, כלומר החזרי הפרשה קבוצתית. כאשר אם בודקים, אז רואים שהחזרנו בגין הקורונה זה 124 מיליוני שקלים. אם נסתכל על המחצית הראשונה, על כל שנת 2020, השנה שבה בעצם צברנו הפרשות גבוהות בגין הפסדי האשראי בגין הקורונה, אנחנו רואים שסך הכל ההפרשות שיצרנו ב-2020 בגין משבר הקורונה, מרביתם קודם כל היו בהיבט הקבוצתי, לא הספציפי, וזה היה 436 מיליוני שקלים. כלומר, שנכון להיום, בשנת 2021, החזרנו 124 מיליוני שקלים, מתוך 436, זה בערך 28% מההפרשה שיצרנו, בהחלט יש לנו עדיין כרית ביטחון מאוד גבוהה גם עבור תקופת הקורונה, ובעיקר לפי האינדיקטורים שציינתי, במיוחד לפי האינדיקטורים שציינתי קודם לכן. אנחנו רואים ששיעור ההפרשה הקבוצתית היא סלילי, מינוס 0.28, הפרטנית, בגלל שני החזרים פרטניים יותר גדולים מהשאר, 0.02, אבל עיקר ההפרשה השלילית או ההכנסה בגין הפסדי אשראי נובעת מהחזר הפרשה קבוצתית, אתם רואים את ההפרשה הקבוצתית אגב שנוצרה ב-2020 של 0.52. סך הכל שיעור ההפרשה השלילי מינוס 0.3. הבנק ממשיך לשמור על איתנות פיננסית גבוהה. זה מאוד חשוב תמיד וזה עוד יותר חשוב בתקופה שבה יש אי ודאות גדולה לגבי העתיד. אנחנו רואים שיחס הון עצמי רובד אחד, לגבי העתיד כמובן הכלכלי של תקופת הקורונה. יחס הון עצמי רובד אחד עומד על 11.67%, הוא גבוה ב-3.4% מעל היחס הרגולטורי הנדרש, עם ההקלה של בנק ישראל, 2.4%, גם הפרש עצום לדעתי הוא הגבוה ביותר במערכת, בהשוואה ליחס הון הרגולטורי המינימלי ללא הקלות של הקורונה, שזה סכום של 2 מיליארד שקלים, אז אין ספק שלבנק יש עודפים גבוהים של הון, ניתן לחלוקה, גם יחס ההון הכולל שלנו עומד הרבה מעל המינימום הנדרש, הוא ירד בגלל פדיון מוקדם שכתבי התחייבויות נדחים, יחס הנזילות שלנו גבוה, הן מההיבט של יחס כיסוי הנזילות והן בהיבט של יחס פקדונות לאשראי. בשקף 20 אתם רואים מצד אחד את הצמיחה היפה של הבנק, אין בהון, אנחנו צמחנו פה ל-9.8 מיליארדי שקלים, וגם בסך הכל המאזן, שצמחנו ב-3%, ואתם רואים בעצם את תשואת הדיבידנד. קודם כל, עד שנת 2020, כלומר עד שנת הקורונה, תשואת הדיבידנד של הבנק הבינלאומי הייתה בסביבות 4.5% תשואת דיבידנד לשנה. ב-2020 בעצם שילמנו דיבידנד אחד, ברבעון הראשון שהוא היה בעצם בגין 2019, וב-2021 עד היום, בעצם מתחילת הקורונה עד היום, בהתאם להוראות הרגולציה, הבנק הבינלאומי לא חילק דיבידנד, אבל שמר על מדיניות הדיבידנד שלו, שמדברת על עד 50% חלוקת דיבידנד שנתית מתוך הרווחים, כאשר בעצם בשנת 2021, בהתאם לאישור בנק ישראל למערכת הבנקאית, הבנק הבינלאומי הכריז היום על חלוקת דיבידנד שהוא מהווה 30% מהרווחים של שנת 2020 והוא עומד על 225 מיליוני שקלים. כמו שאמרתי קודם לכן, לא חל שינוי במדיניות חלוקת הדיבידנד של הבנק, שלפי הבנק יחלק עד 50% מהרווח הנקי, והיישום של המדיניות ימשיך כמובן בהתאם להוראות הרגולציה. אם נסכם, אז קודם כל הרבעון, המחצית הראשונה של 2021 משקפת צמיחה, גם צמיחה ברווח של כמעט 100%, גם צמיחה בהכנסות של 6%, צמיחה ביתרות האשראי של 6.6% בשנה האחרונה, מחצית שנה של 4.4%, עם מגמה טובה בכל תחומי האשראי, צמיחה ביתרות הפקדונות הציבור גם בשנה האחרונה וגם במחצית השנה, וצמיחה בתיק נכסי הלקוחות, כאשר בשנה האחרונה הצמיחה הייתה 33%. כמובן שהגידול בפעילות של הבנק הביא גם גידול בהכנסות. הבנק מציג איתנות פיננסית גבוהה, כאשר אנחנו עדיין בעת שבה יש חוסר ודאות לגבי ההשלכות הכלכליות של משבר הקורונה, לכן מאוד חשובה האיתנות הפיננסית של הבנק, כאשר אנחנו נמצאים ביחסי אלימות הון גבוהים, יחסי כיסוי גבוהים, קרית ביטחון גבוהה להפסדי אשראי, והמשך שיפור ביחס אילות התפעולית, הבנק ממשיך במהלכים ארוכי טווח להתייעלות בכל תחומי העיסוק, כאשר ממש היום אישר הדירקטון חלוקת דיבידנד בסך 225 מיליוני שקלים, שמהווה 30% מהרווח של שנת 2020, וזה בהתאם להוראות הרגולציה. הבנק ממשיך להתייעל ולהתחדש, יש לנו חדשנות מאוד גבוהה בתחומים רבים, אנחנו היינו הבנק הראשון שהשיק שירות של מולטי בנק, שזה שירות של אגרגציה רב בנקאית, שבעצם מאפשרת ללקוחות ליישם את הבנקאות הפתוחה. אנחנו מאוד גאים בעובדה שיש לנו את השירות הזה שהיינו ראשונים בשירות, ואנחנו מקווים מאוד כמובן שזה יביא להמשך צמיחה של הבנק בתחומי הפעילות השונים כבנק מחולל תחרות. השקנו במחצית הראשונה גם את הארנק הדיגיטלי של פיבי פיי שזה לאנדרואיד וגם את אפל פיי שזה לאפל. השקנו בעצם תכנון פיננסי דיגיטלי שנקרא פיבי ווייז, ובהמשך לכל הדברים האלה המשכנו בכל התהליכים הדיגיטליים השותפים של פתיחת חשבון דיגיטלית, ייעוץ השקעות דיגיטלי מתקדם, ייעוץ פנסיוני דיגיטלי, שירות שוק און דיגיטלי, כלומר אנחנו מאפשרים ללקוחות היום לקבל שירות מקצועי ואיכותי גם בסניפים וגם בדיגיטל. בזה אני מסיימת את המצגת ואני כמובן אשמח להשיב על שאלות.
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה יש להקיש על ספרות כוכבית 1. כדי לבטל את השאלה יש להקיש על ספרות כוכבית 2. אם לכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. השאלה הראשונה ממיכה גולדברג מאקסלנס. מיכה, בבקשה.
תודה. קודם כל, איחולים על רבעון וחציון חזקים מאוד. כמה שאלות ברשותך. דיברת על התייעלות והיחס יעילות, ואין ספק שהוא הולך ויורד. ראינו שחלק מהבנקים מצליחים להגיע גם למספרים סביב 50%, ורציתי לדעת האם לדעתך גם בינלאומי ראשון יכול להגיע לרמות כאלה של יחס יעילות, ואם כן, איך ומתי?
קודם כל, תודה על הברכות. נעשה כך, אנחנו שמנו לעצמנו משימות, והמשימות, כמו שאמרתי, משימות לטווח ארוך. אין ספק שהבנק הבינלאומי צריך להמשיך להתייעל, וכמו שהסברתי גם במצגת, יש לנו תוכנית ארוכת טווח. יש בנק, אני לא ראיתי את כל המערכת בינתיים, יש בנקים שנמצאים ב-50%, יש הרבה בנקים שנמצאים גם הרבה מעל לזה, אבל בואו נסתכל מה אומר היחס הזה. היחס אומר הוצאות להכנסות, ואנחנו פועלים בשני המישורים. לגבי ההוצאות, אנחנו ממשיכים בתהליכי ההתייעלות, דיברנו עליהם גם בעבר, זה כולל גם תהליכים של שיפור תהליכי עבודה, רובוטיקה, דיגיטציה, ואנחנו רואים את ההשלכות שלהם על הירידה בהוצאות, רבעון אחרי רבעון, ואנחנו ממשיכים בהם. אנחנו, כמו שאמרתי, גם הסברתי בעבר, אפילו המיזוג של אוצר חייל הוא עדיין בתהליך. כלומר, התחלנו מתהליך של מיזוג מטה, זה עשינו שנה שעברה, עכשיו אנחנו ממזגים סניפים במקומות סמוכים, אנחנו שמים בעצם נקודות גיוס של אוצר חייל בתוך הבינלאומי, כל זה בעצם מאפשר מהלכים של המשך התייעלות בקטע של ההוצאות. בצד של ההכנסות, כאן בעצם, כמו שהסברתי, כשהסברתי להכנסות המימון, כאן הפוטנציאל בהיבט של הכנסות המימון הוא כמובן יעלה וישפר כמובן את גידול בהכנסות ויחס היעילות, כאשר הריבית תתחיל לעלות מעבר לגידול בפעילות בשוטפת. כלומר, אנחנו מגדילים את הפעילות השוטפת, רואים את זה בצורה יפה שזה בכל תחומי הפעילות, בפיזור גדול, בעלייה שהיא מידתית לתקופה והיא עולה בהדרגה. אבל כמובן, אם הריבית תתחיל לעלות, ההשפעה לבינלאומי היא בפרופורציה הרבה יותר גדולה מאשר ההשפעה לממוצע המערכת. לכן מבחינתנו המטרה היא להמשיך להתייעל ולשפר את יחס היעילות. לגבי מספר מדויק אנחנו צריכים כמובן להתחיל ולבנות את התוכניות וגם לראות מה קורה בכל התחומים האחרים.
תודה רבה לך. עוד שאלה ברשותך, דיברת קצת על רמת הכריות שיש לכם ואיכות תיק אשראי, ואני לא חושב שיש למישהו ש... יש לו ספק בכך, ומצד שני אנחנו רואים שכמות המזומנים, כפי שהזכרת, המופקדים בבנק ישראל, הם אדירים, נכסי סיכון שלכם ממש ממש נמוכים כחלק מהמאזן. האם מתוך הראייה שאתם בנק עם איכות אשראי כל כך גבוהה וכריות כאלה מרשימות, האם לא כדאי קצת לנסות להגדיל קצת את הסיכונים, להוריד את החשיפה לבנק ישראל, להגדיל תשואה?
ראשית, הבנק הבינלאומי הוא בנק מידתי, אבל הצמיחה באשראי שלו היא הולכת וגדלה, וזה ברור שזה מגיע מההיבט שהבנק הבינלאומי רוצה לצמוח באשראי. ורואים את הצמיחה שלנו באשראי, ואם תסתכל גם בהשוואה למערכת, כמעט בכל התחומים, למעט אשראי ללקוחות גדולים בתחום מסוים שציינו בנקים אחרים, הבנק הבינלאומי צומח יפה מאוד גם בהשוואה למערכת. צריך לזכור דבר נוסף, יש לבנק הבינלאומי שתי רגליים חזקות, אחת מהן זה אשראי והשני זה תיק נכסי הלקוחות שלו. ההתמחות של הבנק בכל הנושא של שוק ההון מביאה גם והשקעות מביאה גם לגידול בפרופורציה יוצאת דופן בפקדונות, אז זה צריך להסתכל ולהגיד אוקיי, זה משהו מיוחד לבנק הבינלאומי, לכן אי אפשר להגיד שאנחנו משקיעים כסף בבנק ישראל, אלא זה תוצאה של באמת יתרות מאוד מאוד גבוהות של פעילות של לקוחות. מצד שני, גם התחום הזה מביא לנו הכנסה נוספת, תפעולית, שהיא בהחלט בולטת גם בהשוואה למערכת, ואנחנו ממשיכים לחזק אותה עם עוד ועוד פעילויות ועוד ועוד מוצרים. אני לא חושבת שהיתרות שיש לנו נובעות ממצב שאנחנו יותר מדי שמרנים, אני חושבת שאנחנו צומחים מאוד יפה באשראי, אני מסתכלתי על הרבעון השני בהשוואה לבנקים אחרים, אז הפיזור אצלנו הרבה יותר גדול, אבל בהרבה תחומים אנחנו צומחים אפילו יותר, ואין לי ספק שזה אחד מהדרכים של הבנק להמשיך לצמוח בהכנסות שלו.
הבנתי, ואת לא חושבת ש30% מסך הכל המאזן שלך שכרגע שוכבים בבנק ישראל ומניבים תשואה מזערית במקרה הטוב, זה לא קצת מעל מה שצריך? גם בעבר הייתם במספרים של 50% מתחת, אז הייתם ב-17-18%, לא הייתם בנק פחות איכותי ופחות שמרן אז.
ואני אומרת שוב, הבנק הבינלאומי הוא בנק צומח. העניין של השמרנות, אני כבר מזמן לא מתייחס לה, אני מדברת על מידתיות בתיק האשראי. אני לא רוצה להתייחס לדרך שבה צמחו בנקים אחרים, אבל בהחלט הצמיחה שלנו מראה על היכולת שלנו לתת אשראי. חלק מהכספים שמופקדים בבנק ישראל נובעים מפעילות מאוד גבוהה שלנו, כמתפעלים בתחום שוק ההון. ולכן זה שאנחנו יותר גבוהים שם, אם תסתכל על הבנקים הגדולים בעולם שמתמחים בתחום של שוק ההון, נגיד כמו בוני, תראה גם אצלו יתרות יוצאות דופן בהשוואה למערכת, כי זה חלק מההתמחות בתחום מסוים. אני שוב אומרת, אני לא חושבת שהשמרנות לא מאפשרת לנו לצמוח באשראי, אלא להפך, היא מאפשרת לנו לצמוח באשראי באופן, אתה ראית גם את ה-32 או 33% אשראי בצמיחה בחמש שנים האחרונות, מאפשרת לנו לצמוח באשראי בלי לפגוע באופן מהותי בהפרשה לחובות בעייתיים.
הבנתי. את משווה את עצמך לבוני? זה
לא, אני רק בנושא הזה של בעצם יתרות גבוהות, אז הסתכלתי לעצמי לראות בעצם בנקים אחרים בעולם שמתמחים בתחום של פעילות שוק הון, שזה חלק מהותי מהפעילות שלהם, כי אחרת אין לי מספיק נתונים לנתח. אז בדרך הזאת, זה בנק נניח שזה חלק מהותי מהפעילות שלו, נכון? כאילו, כן. בוני הוא בנק ש...
אתה יודע, תשואה הלון שלו הוא 10% באופן סטדי, וזה לא...
אבל הוא לא עושה פעילות אחרת, לנו יש גם פעילות בנקאית אחרת של השראי וכדומה, אני מכוונתי שהשוויתי לגבי הפקדונות שלו, יתרות הפקדונות הן תמיד יותר גבוהים בבנקים שמתמחים בשוק ההון.
הבנתי. שאלה אחרונה ברשותך, זה הדנסיטי שלכם בנכסי המאזן, ב-Risk Weighted Assets לחלק לנכסי המאזן שהוא הגיע ל-50%. מאיפה זה נובע? המספר מאוד מאוד נמוך, גם כאילו בטח ביחס לישראל, אבל אפילו לחלק מהבנקים בעולם שלא נמצאים במספרים כאלה.
בוא תגיד לי מה היחס, כדי שאני אוכל...
נכסי סיכון כחוז מהמאזן.
טוב, זה, אם אני מביאה את השאלה נכון, זה נובע בדיוק מהשאלה הקודמת. וזה גם חלק מה שאנחנו מדברים על יחס המינוף. הבנק הבינלאומי, המאזן שלו, גדל מאוד כל שנה, גם הגידול בנכסים, אבל גם הגידול בפקדונות. והיקף הכספים המופקדים היום, בעיקר כאשר רמת הנזילות בשווקים היא כל כך גבוהה, וחלק גדול ממנה זורם לבינלאומי בתור בנק מתמחה בשוק ההון, צריך לקחת את זה בהתאמה לאופי הפעילות של הבנק. אגב, אם היינו מנטרלים מתוך סך הכל המאזן את הפקדונות שלנו בבנק ישראל, היית רואה שיחס המינוף שלנו מגיע למשהו כמו 8%, וזה נובע באותה סיבה בדיוק.
הבנתי. תודה רבה.
אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. השאלה הבאה מליאור שילו, מ-IBI. ליאור, בבקשה.
היי, תודה רבה שאתם קודם את השאלה שלי. ברכות על התוצאות גם. רק שאלה אחת האמת. האם אתם מתכוונים להיכנס לתחום של השקעות ריאליות בדומה לשאר הבנקים במערכת? תודה.
ראשית, אנחנו, גם בעקבות השאלות הקודמות, אנחנו בוחנים כל הזמן איכן אפשר להפנות את חלק מיתרות המזומנים הגבוהות שלנו. חלק מזה זה גידול בתיק הנוסטרו, אתה רואה גם שלא חייבים להשקיע בהשקעה ריאלית, אפשר להשקיע בהשקעה ריאלית פיננסית כמו מניות, ויש לנו גידול בהיקפי המניות, מה שאנחנו הולכים ומגדילים. אנחנו בוחנים גם את היבט ההשקעות הריאלית, יותר בהשקעות ריאליות שקשורות לפעילות הבנקאית באשרית, זאת אומרת, כמו שיש לנו השקעה לדוגמה בשווה, השקעה בבורסה וכדומה. אני יכולה להגיד שכל שנה אנחנו גם עורכים דיון לגבי השקעות ריאליות, אבל בסופו של דבר, בנק, המטרה העיקרית שלו זה לעסוק בתחום הבנקאות. אגב, במרבית העולם בנקים בכלל לא עוסקים בהשקעות ריאליות, אז לכן גם אם נשקול בעתיד השקעות ריאליות, זה יותר יהיה בשיתופי פעולה עם גורמים אחרים, שאגב פונים אלינו ויאפשרו לנו בעצם להמשיך לצמוח בתחומי הפעילות העיקריים שלנו.
אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור לגברת ברבר צדיק לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להאזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-9255-925 החל מבעוד כשעתיים. גברת ברבר צדיק, בבקשה.
צהריים טובים, בריאות טובה לכולם, יום טוב. תודה רבה.
בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.